צהריים טובים, ספורט בשתיים. מכבי חיפה המריאה, אולי כבר נחתה בעצם מחנה האימון בהונגריה, ותפגוש סוף סוף את המאמן החדש, פלורס, שנמצא כבר בהונגריה ומחכה לכל השחקנים כדי להתחיל את מחנה האימון. פועל חיפה בינתיים ממשיכה ככה להתגבש, ואנחנו רוצים להיות עם כל העדכונים לגבי כל מה שקורה במכבי חיפה והפועל חיפה, ונגיד צהריים טובים ליגאל גולדשטיין. אהלן יגאל.
צהריים טובים תומר, מה נשמע?
בסדר, מה שלומך אתה?
בסדר, אתה יודע, קבוצות עשות, פעם אתם הייתם מלווים, אתה יודע מה תקופה שהיו מלווים.
זו תקופה נהדרת. אבל אני יכול להגיד לך סיפור אישי?
עד היום הבנתי שעד היום אתה חייב 3,000 יורו שם לקבוצות.
זה לא אני, זה אורי סילברמן, זה סיפור אחר, אבל כך...
הבנתי שאתה עברת באוסטריה, איזה 3 פעמים רק ברמזור אדום.
זה פחות או יותר מה שהיה, רדפנו אחרי מרצדס, רדפנו אחרי מרצדס בכביש שמחבר בין אוסטריה לשוויץ, שנסע 250 קמ"ש, ולא הצלחנו לתפוס אותה כמובן. אבל תשמע, אם כבר אתה מזכיר את זה, תשמע סיפור. אני נוסע למחנה אמונים של מכבי חיפה באוסטריה, מאמן אלישע לוי בעונה הראשונה שלו, זה היה ב-2009. סיפור מעניין. עכשיו, אז היית נוסע חבל על הזמן, זה היה נסיעה 10 ימים, שבועיים, היית נוסע, היית מקבל רכב, איך שאתה נוחת בווינה, בתי מלון סגורים מראש, וזה היה בדרך כלל בתי מלון במקומות מאוד מאוד יפים, כי זה הכל היה הרי באזורי ספר. אנחנו יוצאים מהזה, לוקחים את האוטו, אין ווייז באוטו. עכשיו, איך אני אגיע למחנה אימונים של מכבי חיפה? זה נסיעה של 3-4 שעות באוסטריה, לא מכיר, לא יודע מה, נפתח מפה עכשיו אמצע הלילה, נתחיל לנווט. מגיע הצלם של ידיעות אחרונות, אומר לי, אני נוסע למחנה, תיסע אחריי. אמרתי לו, אין בעיה. מתחילים לנסוע אחריו, אני עושה לו עם האורות, אתה יודע, צופר לו כל הדרך. אחרי שעה, הטלפון מצלצל, אני עונה, מדבר איתי הצלם, אומר לי, איפה אתה? אני אומר לו, אחריך, נוסע, לדעתי למחנה אימון, ככה נאמר לי. הוא אומר לי, לא, אני פה בנמל תעופה, מחכה לך, לאן נעלמת? עשיתי עקיפה, אני רואה אולי איזה בחור אוסטרי בן 80 נוהג באוטו, לדעתי הוא כבר הזמין לנו משטרה מזמן, מבועל רצח. עכשיו, אני לא יודע אם אני באוסטריה, גרמה, אני לא יודע איפה אני, אין לי מושג. אני נוסע שעה חושך, לא מנווט לו כלום, אין לי מושג איפה אני. אני נכנס לתחנת דלק הראשונה שאני רואה, ואני אומר להם, מה להם ווייז, אני אומר לו, שמע, אם אתה רוצה, תבוא, תיקח אותי, נגיע למחנה. אם לא, אני עוצר פה, ישן באוטו בתחנת דלק, ולמחרת אני נווט עם מפה. בסוף הוא בא, לקח אותי, הגענו למחנה אימונים ב5:00 לפנות בוקר, במקום ב10:00 בלילה. זה חלק מהסיפורים שהיה כיף אז לעבור וחוויות, ו... זה היה תקופה אחרת.
תן לי איזה סיפור, שתפסת איזה שחקן, יוצא מהמחנה אימון, הולך שם, הולך לאיזה בר, שותה בלילה, משהו כזה.
זה נשמור למחר, זה נשמור למחר. יגאל, בוא נתרכז קצת באמת במה שקורה במכבי חיפה. מה אתה יכול לספר לנו קודם כל בנוגע לרכש? מה קורה, מה מתחדש שם?
אז הם יצאו עם ווייז למחנה.
זהו, זה כבר טוב.
קורנו אמור להגיע, הוא בדרך. ביה סבא מגיע, ירמקו, פלורס, מן הסתם מגוע את הספקנים, בימים, לא בימים האחרונים, בכלל בכל התקופה שחיפה התאמנה, הוא בעצם ישב בבית וראה את האימונים דרך מצלמות שמכבי חיפה הציבו בכפר גלים, הוא עשה איזושהי הכנה לספקנים, היכרות עם הספקנים, להבין פלוס מינוס מה המצב, מה הכושר שלהם, יש לו איזושהי תמונת מצב. לגבי רכש, מאוד מאוד תלוי במה שיקרה בגזרת הזרים. אם יגדילו את כמות הזרים, לא יגדילו את כמות הזרים, אומרים שאולי מן הקבוצות הגדולות, מכבי חיפה, הקבוצה שלדעתי הכי מחכה ומצפה לזה, להגדלת כמות הזרים, כי אני לא רואה עוד פתאום עושה לשם מהלכים בשוק הישראלי, אלא אם כן אני אופתע. כלומר, מה שעומד לנגד עיניה זה להביא שחקנים זרים, זה מגן ימני זר, אם זה חלוץ זר, אם תהיה אפשרות אפילו קשר אחורי זר.
אז האם נכונות בעצם השמועות שכאילו מכבי חיפה בונה כרגע בעמדת השש על אלי מוחמד ועל גוני נאור?
אני לא יודע אם זה יהיה אלי מוחמד או גוני נאור, יכול להיות שאיתן אזולאי, יכול להיות שליאור קאסה, למרות שגליאור קאסה קצת יותר 8 מ-6.
גם איתן אזולאי לא בדיוק 6.
שוב, כולה, גם אלי מבחינתי לא בדיוק 6.
נכון, רק גוני נאור.
גוני נאור, כן, אנחנו מסכימים על זה.
כן.
שהוא כרגע 6 הטבעי היחיד בסגל, אם לא הגדילו את כמות הזרים, מכבי חיפה צריך למצוא איזשהו פתרון. אני לא רואה את נטע לביא מגיע הנה, לפחות עד ינואר, וגם בינואר אני בספק אם הוא יחזור לישראל. אין איזה שש פתאום, לא יודע, בכל מיני פורום עלו שאולי קרצב יגיע למכבי חיפה, מה שהבנתי הוא לא היה על הפרק, והוא גם הריץ את החוזה שלו שם.
כן, הוא כבר חתם בסין, כן.
אני לא רואה איזשהו שם של שש ישראלי פתאום שיכול ככה להיכנס למעליים של... לא, גם ג'אבר הוא לא שש, אבל הג'אבר עוד איכשהו יכול לשחק גם שש, וכרגע נראה שמרכז שדה של מכבי חיפה מעט נחלש, בעקבות המחירה של ג'אבר, אלא אם כן באמת קאסה עשה שהוא קפיצה מאוד מאוד גדולה באיטליה, והוא ייכנס למעליים שלו, אבל בכל מקרה, אני חושב שבמכבי חיפה יחפשו איזשהו פתרון להביא איזשהו חיזוק בעמדה הזו, גם עמדת המגן הימני, לדעתי, כרגע די חשופה עם רועי אלימלך.
נכון.
דווקא עם בחירת החלוץ, אתה יודע, אולי לא לאירופה, אבל הליגה, דין דוד וגיא מלמד, הם חלוצים טובים, מוכחים.
ומחפשים גם חלוץ זר, זה לא סוד.
נכון, מחפשים גם חלוץ זר. יש שלוש עמדות של מכבי חיפה שרוצה להתחזק. אם אתה שואל אותי, שוב, עכשיו אני נכנס לכובע של פרשן, מגן וקשר אחורי זה לפני חלוץ, אבל ממה שאני מבין, ההתמקדות זה במגן וחלוץ כרגע.
ובעצם כשמסתכלים עכשיו על כל הסגל הזה שיוצא לגבי קאסה ולגבי סופקה, אתה גם הזכרת את קאסה, סופית נשארים במכבי חיפה, כי הבנתי שהם רוצים מאוד לחזור לחול.
יש לשניהם חוזים מכבי חיפה. קאסה הייתה לגנו אופציה לרכוש אותו ב2.5 מיליון יורו, מה שהבנתי היה שם כל מיני בעיות כלכליות, הם לא הלכו על המהלך הזה. אני לא רואה את מכבי חיפה מבטרת עליו, כאילו, לא בחינם ולא באיזשהו מחיר.
לא, ברור שזה לא יהיה בחינם. שאלה אם...
הוא עשה כבר איזשהו התקדמות בעצם זה שהוא ציחק השנה בסריה, אז אומנם הוא לא עושה כתוב
בגלל, הוא ציחק. חד משמעית עשה התקדמות.
לגבי סוף, אני מאמין שאם סוף יביא יצא, לא יעמדו בדרכו. שוב, לדעתי. כי הוא בעמדות הקנת, יש הרבה מאוד שחקנים, זה סברינה, זה נואל, זה קנג'י גורה, זה דולף חזיזה, אילי חג'אג', עד חלילה, כאילו יש רק שתי עמדות ויש כבר שבעה שחקנים, כולל סוף. אם זה יבוא, אם הוא יביא איזושהי הצעה, לא יעמדו בדרכו, אבל צריך קבוצה שתרכוש אותו. מכבי חיפה קנתה אותו בזמנו מספסיה.
תגיד, כשאתה מסתכל על הסגל הקיים, מה אתה רואה, יגאל? אתה רואה מכבי חיפה שהתחזקה, מכבי חיפה נחלשה, אין שינוי עדיין מספיק, מה אתה רואה?
להגיד לך את האמת, את גורה אני לא כל כך מכיר, להגיד, אני לא יודע אם הוא פתאום איזה שחקן שיוסיף. מבחינת מגן שמאלי התחזקה מאוד, אם פייר קורנו יהיה פייר קורנו של העונה הראשונה. שוב, אין פה גרנטי לשום דבר, אבל
זה ברור. הזאת,
מכבי חיפה התחזקה ולא לא צן של ספק. ההגעה של ירמקוב היא מחזקת את עמדת השוער ואני אסביר. אם הוא יהיה טוב, מכבי חיפה התחזקה. אם פתאום קיוף יקבל איזשהו בוסט מההתמודדות, כי בוא, נגד סולטני לא באמת הייתה תחרות, וכשאין לך תחרות, אתה לא מצליח להביא מעצמך אקסטרה.
זה נכון.
אז אני מניח, אז גם בעמדת השוער מכבי חיפה התחזקה, לא משנה מי מהם ישחק.
גם עצם זה שיש מאמן שוערים כרגע, איתי זילפה, שמאמין בקיוף, זה גם יתרום לביטחון של שריף בטוח.
אני אומר לך שלא משנה מי יעמוד, אם זה ירמקוב או קיוף, מכבי חיפה התחזקה בעמדת השוער. בוודאות. בעמדת המגן השמאלי התחזקה. לגבי יתר העמדות, שוב, באמצע לטעמי, אם לא יבוא, כאילו, קאסה על ג'אבר, זה סימן שאלה, יכול להיות שקאסה היה אדיר השנה וישכחו מג'אבר, אבל אני, אתה יודע שאני מעריך אותו, אני חושב שג'אבר הוא שחקן מצוין, ובכל מקרה, גם ג'אבר היה נשאר, לדעתי צריכה להביא קשר אחורי. לעמדת מגן ימני, מכבי חיפה יש לו שם בור, 9, אני חי עם התשיעות. דין דוד, עם דין דוד.
כן, אבל הם יביאו, אבל הם יביאו זר, זה אנחנו יודעים. כי הם מחפשים, וכבר אחד נפל. מה זה אומר בעצם על גיא מלמד?
בשורה התחתונה, לא, שנייה, אני חושבת גם מלמד. בשורה התחתונה, מכבי חיפה, לפחות למרית עין, עם סגל, שוב, אם יגיע באמת מגן ימני ובחלות, עם סגל טוב יותר מהעונה הנוכחית. זו הדעה שלי. לגבי מלמד, שמה, אני לא, אם מגיע חלות זר, והוא הופך להיות חלות שלישי בהיררכיה, אני לא רואה אותו נשאר למכבי חיפה.
חד משמעית.
יש לו חוזה 350 אלף דולר או יורו, ויש לו חוזה לעוד שנתיים, אני זוכר נכון, והוא חתם לשנתיים וחצי עם אופציה לעונה נוספת. מכבי חיפה שילמה עליו 1.5 מיליון שקל, וזה יכול להיות אחת העסקאות הכלכליות הפחות טובות שמכבי חיפה עשתה, כי זה 1.5 מיליון שקל רכישה ועוד שכר חצי שנתי לצורך העניין, עוד כמעט 200 אלף יורו, אנחנו מדברים פה על מעל 2.5 מיליון יורו, שקל סליחה, שהתעדו בתוך 4 חודשים.
זה עסקה גרועה, אני חשבתי שתגיד לי נואל זה עסקה גרועה, אבל בסדר.
לא, נואל יש פה איזשהו עוד אופק, מה שאני מבין פלורסול בונה עליו, בשחקן משמעותי.
הבנתי שהוא גם בונה על סברינה, והבנתי שהוא גם באמת בונה על גוני נאור. שוב, הכל הוא ראה מקלטות, כן? בוא. עכשיו לא, הוא יראה אותם מקרוב.
האימונים, את כל האימונים הוא ראה כאילו תוך כדי בווידאו.
כן, אבל אתה יודע, זה לא אותו דבר כמו להיות נוכח בתוך האימון. זה אין מה לעשות. השאלה עכשיו, יכול להיות שהוא נוחת, ועכשיו יהיה איתם את 10 ימים אלה, ועוד צמוד 24-7, יכול להיות שהדעות שלו ישתנו לכאן או לכאן. אבל הבנתי שהוא מאוד מאוד התלהב גם מסברינה וגם מגוני, וחושב שהם יכולים לתת הרבה יותר.
מה, אני אומר לך שסברינה, שאתה כאילו, מי שרואה אותו נגיד באיזה משחק אחד טוב, אתה אומר, וואו, זה כוכב כדורגל. אבל כשאתה בא למשחקים, והוא לא מגיע למשחק, הוא לא מגיע למשחק. אני יכול להבין מאמן שרואה אותו ומתרשם, אבל לאורך זמן, לדעתי, מבחינת ציון, אם אני צריך לתת לו איזה ציון, הוא 6. כאילו, ואני, זה המקסימום. מבין מה אני אומר?
כן,
הוא לא השאיר לי איזשהו רושם של 8, 8.5, של שחקן, כאילו של חיזוק, וואו, בטח לא בשכר שלו, בטח לא בעובדה שהוא שחקן זר. אולי העונה שנייה, אז יראה קצת אחרת.
תראה, פלורס נראה מאוד רעב. לא יודע, ממה שאני שומע, ממה שאני זה, הוא גם הגיע יומיים לפני להונגריה, מחכה לשחקנים, ובאמת יכול להיות שהוא יוציא מנואל יותר, הוא יוציא מסברינה יותר, הוא יוציא יותר מגוני, אולי אפילו מאיתן אזולאי. יכול להיות שזה יקרה. השאלה שאני שואל אותך, האם באמת שיפור ביכולת של השחקנים האלה, שאני הזכרתי שהיו אמורים לתת הרבה הרבה יותר שנה שעברה, האם זה למעשה חלק מהשדרוג של מכבי חיפה?
עכשיו, אם נואל יצליח להביא את היכולת שלו, שבגללה ככה התאבדו עליו, וסברים ימצא את הפוטנציאל שלו, וקורנו בעצם יהיה השחקן שעזב את מכבי חיפה, אתה מקבל פה מכבי חיפה אחרת. אתה מקבל מכבי חיפה אחרת, תקל את זה שאתה רוצה להסתכל. שנה שעברה, הכל נפל כמעט על די הסבא, ואף אחד לא לקח גם מבחינת מספרים, עזוב מספרים, מספרים דין דוד הביא מספרים, אבל זה לא היה דין דוד בסי, בפריים שלו. אם פלוט צריך להביא דין דוד לפריים שלו, אם פתאום נאואל יחזור שם לתפקוד, סברינה יהיה טוב, חזיזה ייתן מספרים כמו בתקופות הטובות שלו, מכבי חיפה של הסגל טוב, אני לא...
לא, זה שיש לסגל טוב זה בסדר, השאלה למה משווים את זה, יגאל, זאת תמיד השאלה. ושאתה צריך להשוות את הסגל כרגע למכבי תל אביב והפועל באר שבע, בעיה לדעתי.
אז אני אומר לך, שאם מכבי חיפה תביא, ואני אמין שהיא תביא, שוב, לא יודע באיזה קונסטלציה, זרים, ישראלים, whatever, אם היא תביא 3 שחקנים, אני שוב, מבחינתי חלוץ לא מס, אבל נגיד וחלוץ, כי זה כבר החלטה, זאת החלטה שמביאים חלוץ. להביא 3 שחקנים, מכבי חיפה, מבחינתי רואה בסקלת בעיניים, גם של באר שבע וגם של מכבי תל אביב.
יפה, זה הצהרה. שמע.
אני לא חושב, שוב, אני לא חושב שלמכבי תל אביב ולבאר שבע יש שחקן ברמה של דיה סבא.
אני חולק עליך, אני חולק עליך.
לא, שוב, אולי קנגאווה הוא שחקן אדיר, אבל בסוף...
גם קנגאווה וגם חמודי כנען שחקן ברמה של דיה סבא, בוא.
לא יודע, אני
חושב... עם חמודי כנען, שנה שעברה סיים 13 שערים ואיזה 7 בישולים באשדוד,
אז תתאר לך מה...
בדיוק, בדיוק.
די הסבא של העונה היה מבחינתי...
היה שובר שוויון של מכבי חיפה חד משמעית. אי אפשר להתווכח על זה כי אף אחד לא הגיע קרוב אליו בכלל.
כן, הוא עשה דברים שקשה לעשות. ואתה יודע, בסוף אם נואל יהיה איזשהו כוח מסייע, וסברינה לא ייתן, לא יודע, 6 שערים הוא סיים את העונה, 5 שערים, הוא ייתן 12 שערים, והוא יהיה מעורב טוטל ב-15 שערים, כאילו שערים ובישולים.
זה הבדל משמעותי.
נואל יתקרב למספרים האלה. זה מספרים של מאבק על האליפות, שצריך להגיד, מכבי חיפה השנה לא התמודדה נגד האליפות.
נכון. תגיד, הזכרת את דיה סבא, מה קורה איתו?
יש הרבה מאוד שמועות. הוא מבחינתו טוען שהוא נשאר מכבי חיפה. תוכנים שלו טוענים שהוא נשאר מכבי חיפה. מכבי חיפה טוענים שנשאר מכבי חיפה. אבל מנגד אתה מבין שיש סיטואציה לא פשוטה עם נושא המס שלו. הייתה פגישה לפני כחודש בהרצליה או בתל אביב, בטבר, בין דיה סבא, סוכן של רונן קצב, והנהלת מכבי חיפה, נעשות למצוא איזשהו פתרון. אני לא רואה את מכבי חיפה הולכת ומשלמת לו את המס, כי זה לא פייר, כי יש לו חוזה וחוזה
היא לא תשלם לו נקודה, בדיוק.
כן, יש לו את החוזה הכי גבוה בהיסטוריה, זה לא, שוב, זה לא בעיה של מכבי חיפה, שיש לו עניינים של מס, לכל שחקן שחוזר שיהיה מס, מעניין מס, לא יודע אם יצא לכם לדבר על זה בצם התוכנית, זה בגלל שבדובאי אין מס, ובארץ, בשכר שהוא מרוויח, המס מאוד מאוד גבוה. אז הפערים האלה מובילים לכך שמס הכנסה רוצה להיות שותף בכיר שלך בשכר, ויצרו למצוא איזשהו פתרון. להגיד שזה יביא לעזיבה שלו, אני לא יודע. יש, בוא נגיד שבקהל של מכבי חיפה יש הרבה כאלה שחושבים שזה בסוף יוביל לזה. כרגע לפחות משדרים עסקים כרגיל, אבל אתה יודע, הכל מזיק.
הערכה שאומרת גם זה שהוא היה בדובאי, הוא חיפש גם קבוצה.
מה הוא?
חיפש קבוצה בדובאי כשהוא היה עכשיו.
מה, אם הוא ילך, הוא ילך לדובאי. דיה סבא לא ילך לפרמר ליג ולא ילך לליגה בקפריסים. הוא חפש, אם הוא ילך זה לליגה עם כסף, והוא בואי מאוד את הוואף את החיים בדובאי, הוא והמשפחה שלו, הם גרו שפה בשתי קדנציות, והכל בסדר. מה שאני יודע כרגע, מה שטוענים שוב סוכניו, אין הצעה. אם תהיה הצעה, אנחנו נדבר אחרת.
יפה, אז גם הוא אמור להצטרף למחנה אימונים בהונגריה.
כן, הוא לדעתי כבר נחת, שהוא בדרך, אלא כבר סטורי בבוקר, מהפרס קלאס, שהוא בדרך.
יפה, אז לנו נשאר רק לעקוב באמת אחרי המחנה אימונים, לראות איך מכבי חיפה לאט לאט מתגבשת עם המאמן החדש, ווואלה, אני אומר יגאל, תנו לו לעבוד. תנו לו לעבוד, אין טעם להגיד עכשיו הוא ככה, הוא ככה, כי אף אחד לא באמת מכיר אותו, תנו לו לעבוד, נראה לי שהוא בא רעב, וואלה, יכול להיות שהוא ידביק את הקבוצה.
תגיד, אתה מן הסתם יודע איך קוז'וק התחיל את העונה שלו בבאר שבע.
נכון.
וזה התחיל לביקורות, ומה לקחו אותו, ואיך לקחו אותו, ואיך הוא קיבל, ואיך זה הסתיים. דברים דינאים, דברים יכולים לקרות, וגם חיפה וגם הוא מאוד רוצים להצליח.
חד משמעית, יגאל גולדשטיין, כתב ערוץ הספורט, תודה רבה לך, אפשר לך המשך יום נפלא.
תודה רבה לך, תומי.
ספורט בשתיים, חזרנו, צהריים טובים, רפי אוסמו הגדול.
צהריים טובים, תומר.
מה שלומך?
אני בסדר, תומר, איך אצלך?
בסדר
גמור. אתה בפגרה או שאתה? כי אני רואה כל הזמן אתה בטיולים.
איזה פגרה, טיולים שים בצד, אבל ידיעות לאתר 200 ביום. אין פגרה ואין נעליים.
אוי אוי אוי.
אבל זו העבודה שלנו, אנחנו לא מתלוננים, רפי.
ברוך השם.
רפי, בוא תסכם לי אתה, איך אתה רואה את ההתפתחות של מכבי חיפה מתחילת הפגרה עד עכשיו?
אני אומר לך, תומר. יש נעלם אחד שהוא מאוד מאוד מעניין אותי.
נו?
והוא מאמן. אני אקרא לזה מאמן.
אוקיי, אוקיי.
גם בנושא שחקני הרכש הישראלים, אני סביר להניח שהוא רק קלט או דברים כאלה. אני מכיר, וגם אתה מכיר, וכולנו מכירים איך המערכת עובדת.
כן, רע, רע הכל.
מזלימים, הוא היה מושאל, זה יצא, וחזר, הוא עקב אחרי כולם וראה את הכל. יחד עם זאת, נעלם אחד מאוד מאוד מעניין אותי, ו... איזה שחקנים הוא יצליח להביא למכבי חיפה? האם ממה שהוא מכיר, מהליגות שהוא מכיר, מאיפה שהוא היה, אם הוא יכול לשלוף לנו, כי עד הרגע הזה זה עוד לא קרה, קבוצה במחנה אימונים, ולמעשה, אני אוהב שבמחנה אימונים כל הסגל יוצא למחנה. ברור שאם בעוד יום, יומיים, עוד שחקן כזה או אחר יצטרף, זה בסדר, אבל שוב פעם, הנעלם הגדול, האם המאמן הזה יצליח להביא גם משהו למכבי חיפה, מאותו עוצר שהוא מכיר של כדורגלנים, שירים ובוט הרמה.
אבל איך זה מתחלק עם העבודה של ליאור רפאלוב? הרי ליאור רפאלוב אמור להביא את השחקנים.
כן, ברור, תראה, בסופו של דבר, גם מאמן שממליץ על איזה שחקן, זה יעבור, וגם צד נוסף יראה, ואתה יודע, גם יש את השיקול הכלכלי, כמה אותו שחקן יעלה, אם ויהיה אחד כזה. ברור שליאור יהיה שותף לכל המהלך, והמאמן לא איזה, אבל בכל זאת, אני מכיר גם את המערכת שהיא מעבר לליאור, בסדר? ברגע שמאמן כזה חדש, ואני אומר לך את זה בוודאות, ימליץ על אחד כזה או שניים כאלה שהוא כן ירצה אותם, תומר הם יהיו בחיפה.
אבל אתה חושב שזה יקרה? כי בינתיים, אתה יודע, יש לך את סק, ויש לך... מי עוד יש לך? יש לך את סק
בעצם זה? אני לא יודע אם זה יקרה. אם וזה... בגלל זה אמרתי שזה הנעלם.
ונואל וסברינה וחלוץ זר ש... לא נראה לי שזה המלצה של המאמן, אלא יותר של ליאור רפאלוב, מה שהם מחפשים. וקורנו, זה החמישי, זאת אומרת, יש לך כרגע מקום לעוד זר אחד, אם יעבור החוק להגדלת הזרים, אז אולי לעוד שניים.
וסביר להניח שהוא יעבור.
על שבעה, לא על שמונה אם הוא יעבור.
על שבעה.
שמונה לא יהיה פה.
עקבתי אחריך בתקופה, אני מסכים איתך לחלוטין. ואז תהיה את האופציה הזאת, שהוא יוכל להוציא שחקן כזה או אחר, ובטח מחכים להחלטה הזאת. ואני אומר לך, לכשיקרה ויהיה בסופו של דבר שחקן כזה או אחר, שהוא ירצה להביא אותו לחיפה, תומר אני אומר לך, ובלי לפגוע חלילה ברפאלו, ואני... אז בוא נזיז רגע את משחקי האגו, בסדר? אם הוא ימליץ השחקן שהוא ירצה אותו, השחקן הזה יהיה בחיפה.
אבל רפי, אתה מסתכל על מכבי חיפה עד עכשיו, מה אתה רואה בעצם? אתה רואה את מכבי תל אביב, אתה רואה את באר שבע, מכבי חיפה לא מתחזקת באותה רמה.
לא מתחזקת באותה רמה, יחד עם זאת אני אומר שוב, ואני לוקח שתי עונות אחורה, אני לוקח את העונה של דגו. לא שהיא, אתה יודע, יש ויכוחים לכאן או לכאן, גם היום ההיסטוריה כבר התחילה לשפוט את העונה הזאת של דגו, בסדר? אז יש ביקורת כזאת ויש ביקורת אחרת, אבל בסופו של דבר, עם חבורה צעירה וטובה, ועם סגל די, לא כזה סגל שניפחו אותו ב-30 מיליון שקל, כמו שקרה לנו בשנה האחרונה, ותגיד לי אתה, תומר, בגילוי נאות אמיתי, מאיזה עונה נהנת יותר, מהשנה האחרונה או שנה שלפניה?
מהשנה של דגו, חד משמעי.
בדיוק, עם איזה סכומים של השקעה, כלום. אז עוד הפעם, צריך לסייג גם את זה. מכבי חיפה אף פעם לא מועמדת להיות מקום שני. היא תמיד שואפת להיות במקום הראשון, בסדר? אבל אני רוצה לתת את הקרדיט למאמן הזה. אני מתרכז פשוט...
כולנו צריכים לתת לו את הקרדיט, לפחות בהתחלה, מה זאת אומרת?
בדיוק. כי לבוא ולפסול ולהגיד, הנה זה חוזר מהשאלה, הוא חוזר. אני מאמין שהשבועיים הקרובים במחנה האימונים, שם תומר אתה יודע ואני יודע, שם זה מה שנקרא האחד על אחד. אתה רואה את השחקן באימון, אתה רואה את הבגרויות, אתה רואה הכל, אתה רואה את האופי של השחקן, הוא יחוש כל אחד, הוא יבין מכל אחד, הוא יראה את היכולת המקצועית של כל אחד. ומשם אני מאמין שעוד הפעם, בתקווה שהוא באמת, יסחוב את הקבוצה הזאת למקומות אחרים וטובים יותר.
וזה מביא אותי באמת לשאלה הבאה. אתה היית גם שחקן, אתה גם מנהל קבוצה, ראית את הדברים מקרוב, רפי, כמה זה משמעותי שהמאמן לראשונה פוגש את השחקנים רק במחנה אימון?
פחות טוב, אבל עוד פעם, אני לא סנגור של מכבי חיפה, בסדר? אני רואה את הקבוצה, ואני אומר לך עוד פעם, תראה, נוצרה פה סיטואציה מטורללת לגמרי, שאף אחד לא יוכל להתקרב פה עם כל הפגזים האלה, טיסות הפסיקו להגיע לישראל.
לא, זה ברור שיש פה את התנאים האובייקטיביים שמנעו ממנו להגיע מוקדם יותר. חד משמעית, השאלה שאני שואל בכללי, כמו שאמרת, זה המצב הנתון, הייתה מלחמה, אבל עד כמה זה פוגע? כי מכבי תל אביב יש לה מאמן עונה שנייה, פועל באר שבע יש לה מאמן עונה שנייה, ביתר ירושלים יש לה מאמן עונה שנייה, ופה יש מאמן שצריך, תודה, לאט לאט תתחיל להכיר כבר את הקבוצה שלו.
תומר, 10 ימים, שבועיים, אומר לך בוודאות, שאלת אותי גם כשחקן עבר, ושאלת אותי גם כמנהל קבוצה שליווה, וראה את הדברים גם מהצד האחר. 2 ימים או 10 ימים שהקבוצה הזאת תשאר במחנה אימונים, עם אימונים אינטנסיביים של 2-3 ביום, עם משחקונים שבטח יהיו שם נגד קבוצות כאלה. אני אומר לך, זה מספיק זמן, ועם שיחות אישיות, ועם ראייה מקרוב והכל, והכרת הצוות. יש מעבר לשחקנים גם צוות שאתה צריך להתחבר אליו, והם צריכים להתחבר אליך.
נכון.
זה דברים ש... אני אומר לך, 2 כאלה... זאת אחת הסיבות, תומר, שיוצאים למחנה אימונים, אלה הסיבות שמניתי. זה לא בשביל להגיד לטוס לחול ולעשות איזה משחק אימון כזה או אחר, או להיות באיזה מדינה, או להשתזף, או להיות במדינה קרה יותר, בסדר? אלה הדברים שציינתי, אלה הדברים שנותנים בשבועיים האלה, את החיבור בין הקבוצה למאמן, בין המאמן לצוות שלו, בין השחקנים לשחקנים שמצטרפים, זה שבועיים שאתה חי אחד את השני, ואני מאמין, אני רוצה לקוות, כי אני עושה רושם שהמאמן הזה פחות מדבר, עוד לא הייתה הזדמנות, כן, אפילו גם לכם לא הייתה הזדמנות לראיין אותו, נכון, כי הוא הגיע ישר לשם, אבל עדיין שבועיים כאלה צריכים לתת איזשהו משהו שהוא, אם הוא מספיק טוב, ואני מאמין שהוא כזה, הוא צריך לספוג ולהבין מי נמצא סביבו.
יפה, רפי, תמתין איתנו בדיוק חצי דקה, אנחנו פרסומת זהב וכבר חוזרים אליך.
בכיף.
פיצה או סושי, תזמינו בה. בים או בפקניק, אפשר רק בה. בקש או בקרדיט, תחליטו בה. מגיע בטיל, אצלנו בה. ושלא נדבר על מחיר. מה שבא לך.
פרסומת שטונה נותנים, כאילו.
תומר?
מדליק כזה. כן, רפי, אנחנו חוזרים אליך. לא, התפעלתי, אני כל פעם מתפעל מהפרסומת זהב הזאת.
ברשותך, רוצה עוד משפט אחד לגבי מה
ש... אין, רפי לא מעניין אותו כלום, הוא רוצה לדבר עכשיו, לא פרסומות ולא נעליים. כן, רפי.
אני אומר לך רק עוד משפט אחד. נקודת הפתיחה של עונה הקודמת הייתה הכי פנטסטית.
נכון.
כל אלה שכותבים ברשתות, כל המומחים, הרי במדינת ישראל יש מומחים לביטחון, מומחים לספורט, מומחים לכדורגל, מומחים לטייס.
אנחנו מומחים להכל, רפי, להכל.
בדיוק, בסדר? ונקודת הפתיחה הייתה בשנה שעברה, עם הרכש הגדול והמעולל, עם המיליונים שנשפחו פה, עם בחר שחוזר אחרי... שלוש עונות ברציפות, באליפויות עם...
לא רק זה, רפי. בחר למעשה כבר בסוף אפריל ידענו שהוא המאמן.
בדיוק. בסדר, שהיה את כל הזמן להכין את הקבוצה, ותררם שלם ופסטיבל שלם, והנה באה המציאות, ותפכה לכולם, זה, ואחרי זה כולם התהפכו. למה סברינה, ולמה נאוואל, איזה שחקן, ואיזה זה, והמאמן, והמאמן כך והמאמן אחרת. זאת אומרת, אין חוקים. ברור שהיא צריכה להיות איזושהי דרך ולמצוא שחקנים טובים, עם שם טוב, עם יכולות טובות, עם תוצאות טובות, וככה אתה מביא שחקנים.
אני...
אבל זאת לא הסיבה היחידה שקבוצה אפשר לקבוע שהיא תהיה מצוינת, בסדר?
אני אגיד לך דבר אחד שאני חושב עליו, כן, בגדול. אני זוכר את העשר שנים הרעות שהיו למכבי חיפה. זה מתחיל בדרך כלל מבחירה לא נכונה של שחקנים בשנה אחת, באחוזים גבוהים, בחירה לא נכונה של שחקנים, ואחר כך קשה לך מאוד לעצור את הגלגל הזה, לנקות, לעשות את ההשלמות, ולהביא שחקנים אחרים במקום. קשה. זה לא פשוט לעשות את זה. עכשיו, עשית פה איזה ניקיון אחרי שלוש שנים של אליפויות וליגת האלופות, הרבה שחקנים טובים עזבו, הבאת שחקנים אחרים, זה לא היה הפשלה, הבאת שחקנים לא רעים, הספיק לך למקום שני ומסע נהדר באירופה. ואז באת עוד פעם בקיץ הזה, לא, הם גם היו שחקנים טובים, הביאו אותך למקום השני וניצחת איתם את פיורנטינה ועוד הרבה מאוד קבוצות בדרך. הלכת, עשית עוד פעם שינוי דרסטי בקבוצה, ופה זה כבר עלה לך ביוקר. עכשיו, מה אני אומר לעצמי? להשאיר את נואל? בסדר. להשאיר את סברינה? בסדר. להשאיר את איתן אזולאי? בסדר. מה קורה אם גם השנה זה לא נותן לך את התוצאות שאתה מצפה מהשחקנים האלה?
אני חושב שעל חלק מהדברים עניתי לך. אתה יודע, גם בעונות שאתה קונה וקונה וקונה וקונה, ובא המאמן הכי טוב שיכול היה להיות בשנים האחרונות במכבי חיפה, והנה הכל מתרסק לך לפרצוף. והפעם מכבי חיפה קצת יותר זהירה, והיא עושה את הדברים בשלבים. יחד עם זאת, מביאים מאמן, כשכפי שאתה אמרת, וכולנו יודעים, לא הצליח להגיע לארץ פה להיות בפתיחת האימונים, בגלל הסיבות הנוראיות שהיו לנו, בסדר? ואני אומר לך, אני שוב, אני אופטימי, ברור שאיפשהו גם אצלי, ישנם סימני שאלה כאלה ואחרים, כמה הקבוצה באמת תצליח, כמה הכנה תהיה טובה, כמה החיבור הזה, וכמה... תראה.
כי אם לא, רפי, אם לא, אז הפערים הולכים וגודלים. וזה כמו שאמרתי אתמול, זה לא שיש לך קבוצה אחת מולך.
תומר, לא, אומר, אני לא מכיר.
יש לך פה שלוש קבוצות מולך. תומר, שלוש קבוצות אני... שמתחרות איתך.
אפילו ארבע. בית ירושלים, מכבי תל אביב, באר שבע והפועל תל אביב שנכנסה עכשיו גם למעגל הזה. בסדר?
אוקיי.
רק אני אומר לך דבר אחד. ואני אומר את זה כבר שנים. האוצר הכי חשוב בכדורגל הוא השחקנים שנמצאים שהם ישראלים, במקרה שלנו, במקרים אחרים, במדינות אחרות, זה ישראלים מכל מדינה, בסדר? לאותן קבוצות...
נו, אבל מה אתה מראה לי פה?
אין נוצר כזה, תומר, אין. תסתכל מה קורה, עזוב את הכסף שירוויחו כולם כמה שהם רוצים. תסתכל, כל שחקן שטיפה בינוני פלוס זז בתוך השוק שלנו, כבר, גם אנחנו כותבים את זה בתוך הקבוצה שלנו. מיליון וזה, 2 מיליון יורו הייתי משלם, 3 מיליון יורו. שחקן שלפני 3 שנים לא היית מביא אותו ב-100,000 דולר. אז אתה מבין מה קורה? רף הציפיות עולה, למה? כי שילמת 3 מיליון דולר.
בסדר, אבל שילמת כסף גדול, ולא נזכיר עכשיו שמות של שחקנים, כולם יודעים
על מי אנחנו... לא, חלילה, אני לא מזכיר.
כולם יודעים על מי אנחנו מתכוונים, שילמת הרבה מאוד כסף, והשחקנים האלה לא נותנים לך את הסחורה. עכשיו אתה משאיר אותם, אוקיי? השארת אותם במכבי חיפה, אוקיי? עכשיו, גם אם השנה הם לא נותנים לך את הסחורה, פה אני אומר לך כבר נוצר בור, לעומת הקבוצות אחרות. וזה משהו שאתה צריך לדעת, אתה לוקח פה אימור, יכול להיות שזה יעבוד למכבי חיפה, יכול להיות שכל השחקנים האלה עם הים של כסף ששמת עליהם, יכול להיות שהם יתפסו את עצמם ברגליים, יעשו מהפך ויהיו מצוינים, ואז מכבי חיפה הרוויחה. אבל אם לא, ואם הבינוניות הזאת ממשיכה לתוך השנה הבאה, הפערים יהיו מאוד מאוד גדולים, וככה מתחילה ההידרדרות שקשה מאוד לעצור אותה אחר כך, רפי. אנחנו מדברים על עובדות, אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים.
אני מבין בדיוק למה אתה מתכוון, ולכן יש פה הרבה נעלמים, בסדר? ויחד עם זאת אני שוב אומר, אני רוצה להאמין שהמאמן הזה באמת יראה את הדברים מזווית אחרת, יביא לנו משהו שהוא חדש, גם הוא נעלם בעינינו.
בסדר, אבל נגיד והמאמן יהיה טוב, אני מאוד מקווה שהוא יהיה טוב, עדיין הוא עובד עם סגל קיים, לא הבאת קוסם, הבאת מאמן כדורגל.
תומר, את ההיסטוריה אני מכיר טוב, בשנת 80, אם דיברת על 10 שנים רעות, אני אתן לך עוד דוגמה אחת, בסדר? אנחנו רוצים לדבר, ההיסטוריה, אי אפשר לשפוט מה יקרה קדימה, אנחנו לא נביאים, אבל אחורה אפשר להסתכל ולשפוט כל דבר. שנת 89, קבי חיפה שחררה שחקנים כאלה ואחרים, אחרי כמה שנים טובות, בשנה אחת בקשר שכל הסיפור עם שריר או אליפות שלישית וזה, ועד בה שנה 88-9, אם אני 88-9, אם אני לא טועה, אבל זה הייתה 89, או שהייתה עם 90 או שהייתה עם 88, בסדר? היה אמציה לקוביץ זיכרונו לברכה, יחד עם ג'וני ארדי זיכרונו לברכה, מאמנים במכבי חיפה. אמציה הגיעה לפה פעם ראשונה, שחקנים שחררו, שחקנים פחות טובים, אלו איזה שניים, שלושה מהנוער, החזירו את יוסי קרמר לקבוצה, בסדר? עשו איזשהו מיקס כזה, וקבוצה ממש, אני לא רוצה להגיד אפורה, אפורה, אבל היא הייתה אפורה, פרקה את הליגה. בסדר? למה? כנראה שג'וני זיכרונו לברכה, יחד עם אמציה זיכרונו לברכה, הביאו משהו של ערך מוסף. של מאמן, שידע לו אותי, לא הכל הוא רק כישרון. פעם אמרתי לאוזי בשיחה ככה באיזה, אתה יודע, סמולטוק כזה, אמרתי לו, תקשיב, אם אתה תיקח תשעה שחקנים, ג'ובאני רוסו, ושניים אבישי ז'אנו, וואלה, אני חותם לך 10 שנים, לא תיקח אליפות. אבל אם אתה תיקח שני ג'ובאני רוסו ועשר אבישי ז'אנו, אתה תיקח מתוך 10 אליפויות, אתה תיקח 8. אלה החיים, זאת אומרת, יש משהו שהוא מעבר ללווית, רק אתה נוצץ, אתה נוצץ, לראות כמה כסף עולה, כמה... אני אומר לך, אני רוצה להישאר אופטימי.
אני לא אומר שאני לא אופטימי, אני רק אומר שיש פה אימור גדול, זה הכל. יכול להיות שהאימור יצליח, אפי, יכול להיות שהאימור יצליח. אבל יש פה אימור גדול מאוד, ואני לא בטוח, אני לא בטוח בשחקנים האלה, לא מבחינת האופי שלהם, ולא מבחינת היכולת שלהם, וזו בעיה. זו בעיה, וראינו את הבעיות התנהלות בחדר הלבשה של מכבי חיפה לאורך כל השנה. זה נובע גם מיופי של שחקן, לא רק מהכישרון שלו.
מסכים איתך.
יפה, אז אם אתה...
זה קשור גם לאיך מאמן מחזיק את חדר הלבשה.
גם נכון, גם נכון.
אנחנו יודעים מי היה המאמן.
יש לפלוריס הרבה מאוד עבודה, אני יש לי הרגשה שהוא בא רעב, הוא רוצה להצליח ויהיו פה שינויים. אני מקווה שזה יתפוס גם את השחקנים.
ואני רוצה להגיד תודה אחת גדולה, אני אומר, לאמון. שהקהל הזה, נכון, אחרים יגידו לא רוצים להשיא את המקום ישיבה שלהם בסמי אופן. ואני רוצה להגיד, תמיד להסתכל על החלק המלא שלנו. בסדר? ואני אומר לך שוב, תודה על האמון ש20,000 איש הולכים, רצים וקונים את המינויים ומחדשים אותם, וימשיכו לבוא לעודד. ברור שכל דבר בסופו של דבר הוא הצלחה או לא. אבל אתה יודע, הקבוצות באנגליה, ואתה יודע את זה, ועוד כמה מקומות באירופה, זה לא משנה אם הקבוצות שלהם מצליחות, ולוקחות אליפות, קח את ארסנל, קח ליברפול במשך שנים לאחור.
נכון, תמיד קונים את כל המנויים וממלאים את האצטדיון. המנויים
נקנו והקהל הביע מימון, כי ספורט הוא משהו אחר מכל דבר אחר שאנחנו עוסקים בו.
אז אני מקווה שגם ייתנו לקהל הזה ליהנות.
ליהנות, הלוואי, אני איתך.
יפה, רפי אוסמו הגדול, תודה רבה, היה כיף לשוחח איתך, שיהיה לך המשך יום נפלא, אנחנו רוצים לפרסומות. חזרנו ספורט ב2, ועכשיו אנחנו רוצים להתעסק באמת בעניין מספר הזרים בליגת העל בעונה הבאה. 8, 10, 7, 6 ובלגן שלהם בין ארגון השחקנים למנהלת, להתאחדות. עוד לא שמענו את שר הספורט מיקי זוהר בעניין הזה, וכדי לעשות סדר בכל הדברים האלה רוצה להגיד צהריים טובים לתומר חבז מוואן. מה העניינים?
מה אלן, תומריקו, מה קורה?
בסדר, מה המצב?
תלוי כמה זרים יהיו.
בוא תעשה לנו קצת סדר, כי... תקן אותי אם אני טועה, שורה תחתונה, נכון לרגע זה, 7 אולי יהיו, 8 סיכוי אפסי.
כן, המעבר ל8, בוא נגיד, שדי ירד מהפרק, נעשה באמת את הסדר, אתמול הייתה ישיבה במנהלת הליגות, גם ארז חלפון, גם שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות, מטעם ארגון השחקנים מושיקו מישאלו וקרין טנדל, וכמובן יושב ראש ההסתדרות ניר אלון. פגישה של שעתיים שלופתה בלא מעט צעקות, כמובן עמדת ארגון השחקנים היא לא להעלות את כמות הזרים, עמדת ההתאחדות והמנהלת היא כן, ובוא נגיד שנוצר פה גם איזשהו פילוג בסופו של דבר, כי גם ממה שאני מדבר עם לא מעט קבוצות, הרי בוא נגיד שהאינטרס של הקבוצות הגדולות מן הסתם הוא להעלות את כמות הזרים, זה הרבה יותר קל להם
נכון.
למפעלים האירופיים, הקבוצות הקטנות לא אוהבות את זה, ואני יכול להגיד לך שאחד מהבעלים של אחת מקבוצות הצפון, אמר לי אתמול בערב, הם מאוד כועסים גם על העובדה שבמנהלת השתתפו בהבעת העמדה, מה שנקרא.
חד משמעית, וזה נכון, ואני שמעתי את זה היום גם מבעל קבוצה בדרום, שאני אגיד לך אפילו יותר מזה, תומר, מגדיר את זה בצורה הזו, חכה תן לי, אני מחפש את זה שנייה, קבלן ביצוע של המועדונים הגדולים, והכוונה היא לארז כלפון.
כן, לא אהבו את זה בלשון המעטה, אבל אני יכול להגיד שלפי מה שמספרים לי, זו לא קבוצה אחת, זה כמעט כל הקבוצות. והנושא הזה זה גם משהו שצריך לקחת בחשבון.
גם הבנתי שהוא יצא להתייעץ פעם עם אלונה, פעם עם ינקה לשחר.
תשמע, אני הייתי בחוץ. אז בוא נגיד שהייתה הפסקה באמצע, אז אני מניח שכן. בעיקר כל העניין הקולני היה בין שינו למושיקו מישאלוב, כי אני מבין שגם מושיקו אמר להם שאי אפשר מבחינתם, שאלונה תנהל את כל העניין הזה. הוא אומר, היא מביאה דוחות על מדינות אחרות, על כל נושא שיתוף הזרים. היא טוענת יותר נכון. אנחנו לא ראינו אף דוח כזה או אחר. וזה לא יכול לעבוד ככה. גם הוא אמר שמכבי חיפה עם 12 זרים, אתה יודע, בטענה הזאת שכולם אומנם מוזרחו, אבל אתה יודע, מתחתנים עם בחורה ישראלית, ואתה יודע, הופכים אותם מזרים לישראלים. אז אומר מושיקו מישאלוף, אני הייתי שחקן, הייתי בכל המעמדים, חוויתי הכל, השחקן הישראלי ייפגע, מאמנים נותנים עדיפות לזרים.
חד משמעית, אתה מביא 8 זרים, אתה גם תיתן להם לשחק בהתחלה.
בדיוק, בדיוק.
ואף אחד לא מדבר על זה שאי אפשר להביא לפה 6 זרים טובים. אז פתאום, אחרי מלחמה, הם יצליחו להביא לפה 8 זרים טובים?
בדיוק.
נו, באמת.
ועוד נקודה מעניינת ששווה לציין, זה שגם מדברים על העניין של המקפצה מ-6 ל-8. ומושיקו מישאלוף אומר להם, תשמעו, גם בקריטריונים החדשים שעוד מהשנה שעברה, עם כל, אתה יודע, המעבר הזה עם החוק של הזרים, כמה מותר לשתף, כמה לא, היה איזשהו תיקון. אז אומר מושיקו מישאלוף, גם בו לא עמדתם. אז אתה יודע, אני חושב זה משהו שיצטרך להגיע להסכמה, וזה לא קורה בינתיים, פויה להיות עוד פגישה בימים הקרובים.
קודם כל, ביום חמישי יש את הישיבת מנהלת.
בדיוק.
ובישיבה הזאת אמור לעלות להצבעה.
כן, מה שנקרא מהישיבה הזאת יצא עשן לבן.
איפה עומד באמת המצב של הקבוצות? האם כולם מתנגדות לכך?
אני יכול להגיד ככה, מי שדיבר איתי אתמול, הבעלים של אחת הקבוצות, אמר לי בפירוש, אני אמרתי לו, אני רוצה לראות מסמכים, אתה יודע, שכל הקבוצות באמת עומדות, אומר לי, תסמוך עליי, כל הקבוצות הקטנות, למעט מכבי, לא הקטנות, אתה יודע, לא 4 הגדולות, אלה שמשחקות באירופה, מלבד מכבי נתניה שבאמת קשה שם, קשה היה עד היום לקבל לחוות דעת, כי לא היה בעלים. אבל מלבדם כל הקבוצות תומכות, אתה יודע, שג'קי בן זקן, שזה קצת עם אלונה בקשרים טובים, אז אתה יודע, אבל כן, כל שאר הקבוצות הקטנות, ולא צריך להיות גאון גדול להבין שזה לא משרת אותם. אמנם מדברים על כל העניין שהמיסוי של זרים הוא יותר
קטן. אני גם לא מאמין שהקבוצות הקטנות יביאו 8 זרים גם אם יאשרו 8 זרים.
אתה רואה כמה בעצמך ככתב בנושא שכמה קשה למלא 5-6 זרים. יש קבוצות שלא שיחקו עם השישי, אז אתה רוצה עם 8?
יש קבוצות, מכבי חיפה השנה חלק מהזמן לדעתי שיחקה עם זר אחד.
כן, תלוי כמה הם שיחקו באמצע.
גם מכבי תל אביב לא שיחקה עם יותר מדי זרים.
נכון, אתה רואה מה זה ש... כמה קשה, אם אני עכשיו אתחיל לעבור איתך על כל קבוצה וקבוצה, אתה תוכל למצוא לי בקבוצות הבינוניות עכשיו, אני לא מדבר על הקבוצות הגדולות, שכמו מכבי חיפה, שגם אותם הזכרת שהם נפלו בזרים. אבל כמה קבוצות פוגעות בזרים שלהם?
אף אחת לא פוגעת בזרים.
אף אחת. אני יכול לספור אולי בכל קבוצה, ואני לארג' מה שנקרא, 3 זרים שמשפיעים.
נכון, להפועל באר שבע היה קנגאו, ונטורה ולופז, אלה היה 3 זרים, המרכזיים שלה.
נכון.
כל השאר לפעמים פתחו, לפעמים לא.
בוא תעבור איתי באשדוד שאתה מסקר, ונתניה שאני מסקר, ואתה מכיר את הקבוצה הזאת, אולי שלושה ואני לארג', באמת. אז אני לא יביע דעה, כי אתה יודע, זה לא לעניין, אבל אני חושב ש... אני אסתכם את זה שאני מבין את ארגון השחקנים ואת הדעה שלהם.
איך צריכים לה... אתה יודע, אני כל מה שואל את עצמי, איך צריכים להרגיש השחקנים הישראלים עכשיו אצל אלונה בהפועל באר שבע, שרוצה מבחינתה גם להביא 12 שחקנים זרים, ברור שזה לא יקרה. כאילו, מה הם אומרים? בשביל מה אנחנו פה חתומים על חוזים, אם עוד חודש פתאום נחיתו פה עוד 4 זרים, מה אנחנו אמורים לעשות?
שמע, אני אומר ככה.
ומה זה אומר על מחלקות הנוער של מכבי חיפה ומכבי תל אביב?
בדיוק.
גם ככה שחקנים בורחים להם.
מי שטוב צריך לשחק, זה בסדר, זה אנחנו מסכימים. אבל מצד שני, שאתה מביא כל כך הרבה זרים, אתה מגדיל את האפשרויות של מי שטוב שישחק. כי בסוף בא שחקן מהנוער, שרוצה לחוות, סתם דוגמה, קח את דניאל דאפה, כן?
כן.
או שחקנים כאלה שפורצים בגיל מאוד מוקדם, ומביאים להם זרים, איך הם ישחקו? איך הם ישחקו כל הכישרונות האלה שאתה יודע, שאתה מסמן אותם לעתיד, הדקות שלהם ייפגעו, לא יעזור. דאפה יכול להיות כישרוני והכל. אם יהיה לו זלטנוביץ' לדוגמה, ברור לך שהוא לא ישחק. עזוב, כאילו, לא רלוונטי לשנה הזאת, אבל אתה מבין את הדוגמה.
כן.
אז אני חושב שגם צריך לעשות הכל בהדרגה, אי אפשר לקפוץ כל כך מהר. תעשו עוד עונה, תחכו, ואז זה, גם אתה יודע שאתה זה לא עכשיו אנחנו בחודש אפריל. אתה מחר בתחילת חודש יולי, הקבוצות בסי בניית הסגלים שלהם. להעביר החלטה כזאת עכשיו,
זה הכי מה שאני לא... עכשיו אתם מעבירים את ההחלטה באמצע ההכנות.
באמצע ההכנות.
תעבירו את ההחלטה לעונה הבאה, יהיה לכם זמן גם להיערך בהתאם. החתמתם שחקנים שפתאום עכשיו מבינים שהם לא... תשמע, זה הזיה.
הרי מדברים עכשיו, מלבד העניין של הזרים על רפורמה, על צמצום וכל מיני
דברים. אז צמצום, הבנתי, זה כבר לא יקרה השנה, אולי שנה הבאה.
למה? כי רוצים להגיע להסכמה רחבה הרי.
אבל ככה צריך לעשות גם עם הזרים.
בדיוק זה מה שאני בא להגיד. אז למה בנושא הזרים צריך להיות עכשיו? למה לא... אין בעיה, תחליטו עכשיו. אני לא אומר שלא. תחליטו אפילו שבעה. לא להעביר את זה עכשיו. איך זה נראה שאתם מעבירים את זה? שקבוצות כבר, בוא נגיד במינימום, ב-40 או 50% מבניית הסגל שלהם.
אפילו יותר. עכשיו תגיד לי עוד משהו. בכל התפסים האלה והדיאגרמות וכל האישורים שהביאה אלונה, רשום איך זה משפיע על נבחרת ישראל ועל המפעלים האירופיים?
אני אומר שוב, מושיקו מישאל אופטואן שהוא לא ראה אף דוח מאלונה.
לא, כי אני לא צריך דוחות, כן? בוא ניקח למשל את הליגה הקפריסאית, כי זה בדרך כלל הדוגמה שנותנים על... יש שם הרי כניסה חופשית לזרים, כמה שאתה רוצה, תביא. עזוב שהנבחרת שם כבר ברמה של אנדורה וסן מרינו, אוקיי? אבל לא זוכר שבגלל הכמות זרים הגדולה שיש בקפריסין, בשנתיים, שלוש, ארבע, אחרונות, אני לא זוכר שיש איזו נציגה של ליגה קפריסאית שהפילה לשלב הבתים של ליגת האלופות.
של הזרים בקפריסין הוא הרבה שנים כבר. ואתה צודק, לא ראיתי שום...
בשנים האחרונות, כן, היה פעם או שנה או שנתיים שעלתה קבוצה, אבל אתה יכול להגיד אותו דבר גם על מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
בדיוק, אז אתה יודע מה, הליגה שם נהייתה קצת יותר אטרקטיבית. אוקיי, ואיך הנבחרת?
נבחרת ברמה מאוד נמוכה, ושוב פעם, אני לא רואה, עוד פעם, אני לוקח את השלוש-ארבע שנים אחרות, לא רואה איזה קבוצה קפריסאית שהפילה לשלב הבתים של ליגת האלופות. אז מה זה שונה ממכבי חיפה או מכבי תל אביב?
אני לא מבין את זה. באמת, אני לא מבין את זה. אבל, אתה יודע, בסוף הם יצטרכו להגיע להחלטה מסוימת, ואני אומר שוב, מה שלא תחליטו, חכו עם ההחלטה הזאת עוד שנה.
שקו. חד משמעית, אבל בואו נראה באמת מה קורה, ימים מאוד מאוד מותחים, וגם יום חמישי צריך, גם אם זה עובר במנהלת, זה עדיין צריך לעבור בהתאחדות, יש פה עוד סאגה לא פשוטה, וכמובן שארגון השחקנים, אם הוא יאיים באמת ויצא לשביתה, זה בכלל פה הופך את הסאגה הזו גם לבלתי נסבלת מבחינת כולם, ורק נזק לכדורגל הישראלי, אבל בוא נחכה ונראה באמת מה יוליד יום. תומר חבז, וואן, תודה רבה לך על כל העדכונים האלה. ואני באמת חושב שזה מיותר לעשות את הדברים תוך כדי כבר הקיץ, תוך כדי ההכנות כבר. זה סתם פוגע בשחקנים, זה לא יעשה שום דבר, בשביל עוד זר אחד בסופו של דבר, עדיף לשבת על זה כמו שצריך ולהכין תוכנית לעונה הבאה, ואז גם לתת הזדמנות לשחקנים, ללכת למקומות אחרים, שחקנים ישראלים כמובן, אני מדבר, ולא מקנה במחלקת הנוער של מכבי חיפה ומכבי תל אביב, דבר כזה יוצא לפועל. זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, תודה רבה לאור מאיר, טכנאי השידור, על הדיגיטל, אור כוחן ורון בוסקילה, הפקה ועריכה, נופר גאון שלו, אנחנו נהיה פה גם מחר, שיהיה לכולנו יום רגוע, עם ים, בריכה, ובעיקר שקט. ביי.